שלום וברכה. אנחנו ננסה להבין את שאלת החכם ובעיקר את תשובת האבא לילד החכם. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? החכם מתעניין, הוא רוצה להבין את המשמעות על פניו של העדות, החוקים והמשפטים של כל מרחבי התורה והמצווה. יש לנו פה ילד סקרן ומתעניין שרוצה דעת, רוצה להבין. התגובה של האבא לא מובנת. ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. צריך להיות ילד גאון להבין, כנראה גם אבא גאון כדי להבין מה אבא אמר. אנחנו בהגדה בליל הסדר רצים על זה, כי אנחנו מתקדמים באיזה קצב מסוים, אבל שווה להשתהות לרגע. מה עונים לו? מה אתה אומר לו? אף אתה אמור לו כהלכות הפסח? לא ברור. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. וגם אם ננסה איכשהו להתחבר לעולם ההלכתי שמופיע פה, יש הלכה שאחרי שאתה אוכל את הפסח, את הקורבן, הקורבן עצמו נאכל על הסובה, כנגדו האפיקומן של ליל הסדר נאכל על הסובה, ואחר כך כבר לא אוכלים יותר. אבל זה לא מה שהחכם שאל. החכם רצה פרספקטיבה רחבה, לדבר על העדות, החוקים והמשפטים. הוא רצה להבין, הוא ילד סקרן. זה נראה כאילו מישהו נותן לו איזה חידת סודוקו כזאת ומשתיק אותו. למה לא לפתוח דיבור על מה שמעניין את הילד החכם הזה? מאוד תמוע. אני צועד בדרכו של השפת אמת כדי להבין את זה, אבל בדרך לשם אולי נרוויח הבנה כללית מאוד בכלל על המהות של פסח ועל עבודת השם המיוחדת של פסח ובמיוחד של ליל הסדר. אנחנו יודעים שכל חג בא לתקן איזה דבר, או לפעמים זה כנגד איזו מידת נפש, לפעמים אנחנו מתקנים איזה סוג של דברים שקשורים לחיים. ראש השנה, אנחנו בונים את התודעה מחדש בקשר אל הקדוש ברוך הוא, יום הזיכרון. יום הכיפורים נועד לכפר על החטאים, לסוכות, זמן של עבודת השמחה, ועוד ועוד, כל חג והעניין שלו. לפעמים זו מידת נפש, לפעמים זה אפילו איבר מסוים בגוף שאנחנו מתמודדים איתו. ואנחנו יכולים לראות שפסח באופן מקיף מאוד, עסוק הלוך חזור שתי וערב, עסוק במרחבי הפה של האדם. הפה מאוד דומיננטי בפסח. מעבר לדרישת הרשומות הידועה של פה, סך, הפה המדבר, אנחנו מקבלים את זה לאורך כל ליל הסדר, לאורך כל החג. קודם כל, האיסור המרכזי בלילה הזה ובשבעת הימים קשור לפה, אסור לאכול חמץ. נכון שיש גם בא להיראה ובא להימצא, שזה לכאורה קשור לעיניים ואפילו מעבר לעיניים, אבל אלה איסורי לאו, בלי להקטין בהם. אכילת חמץ היא בקרת, זה דרמטי מאוד. זה אגב הפעם היחידה שגם איסור, אוכל אסור הוא בקרת ולא בלאו רגיל. יש איסור לאכול טרפה, נבלה וכולה, וזה איסורי לאו כל הדברים הללו, בשר וחלב, ובשר וחלב זה כבר יותר מורכב, אבל באופן כללי זה איסורי לאו. כאן אנחנו מקבלים קראת, צריך להבין את זה. אז האיסור המרכזי קשור לפה, וגם המצווה המרכזית קשורה לפה, והגדת לבנך, הגדה, צריך להגיד. וגם אנחנו מקבלים בליל הסדר את זה איך קוראים לספר, שממנו אגב אני קורא עכשיו, איך קוראים לספר שמשמש אותנו בליל הסדר. אם היינו רוצים למצוא את השם הכי מתאים לספר שממנו נקריא בליל הסדר, אני חושב שהשם הכי מתאים היה לכאורה אמור להיות סידור. כי זה הלילה של הסדר. אז מה עושה סדר? הסידור עושה סדר. ככה לכאורה הייתי אומר. אבל אנחנו מוצאים שהוא לא קוראים לו סידור, אלא קוראים לספר הזה הגדה. כלומר העניין הוא להגיד. ולא סתם העניין הוא להגיד, אנחנו פוגשים באמת בהגדה שלנו שאפילו כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו יודעים את כל התורה כולה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר הרי זה משובח, שצריך להעיר שזה שבירת המוסכמות. בדרך כלל, מה שמאפיין לימוד בעם ישראל, זה לא ריבוי דברים. להפך, כתוב, לעולם משנה אדם לתלמידו בדרך קצרה. כלומר, ברגע שאתה רוצה באמת ללמד, אז תדייק. אל תספר סיפורים ארוכים. תסביר בדרך קצרה, כמה שיותר מדויק פשוט. הגמרא כולה כזאת. כל מילה, כל אות מיותרת במשנה, מיד הגמרא קופצת ושואלת פשיטה. למה אתה אומר לי את זה? אל תגיד לי שום דבר מיותר, אל תספר לי סתם סיפורים, שום דוגמה בתורה לא מיותרת. כי תראה שור אחיך, או שורו, סמלתו וכו' וכו'. תמיד אנחנו נשאל, למה סמלה, למה שור, למה שא, למה, למה? כל דבר יעניין אותנו, גם בתורה, גם במשנה. פתאום אומרים לנו, תשמעו, יש לילה כזה שהמצווה בו לספר, לדבר, 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 רק לדבר. מאוד מוזר. זה גם מאוד מוזר כי אנחנו פתאום מבינים שלא מדובר פה רק על ידע, כי הרי אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים וכולנו יודעים מצווה עלינו לספר. טוב, שמה נאמר זה לספר כדי שהילדים ידעו, אבל ההגדה שלנו מספרת על מעשה ברבי עקיבא, רבי טרפון וכו' וכו'. שהיו מסובים בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זאת אומרת, מדובר באנשים באמת חכמים, והם ישו שם בלי ילדים על פניו, והם מספרים זה לזה ביציאת מצרים. ממש מובהק וברור שיש פה לילה שעניינו עובר דרך הפה. אגב, אנחנו גם יכולים לראות בליל הסדר עצמו, שהמצווה היא לאכול, לא רק איסור אכילת חמץ, אלא יש מצווה, כמדומני זו הפעם היחידה שאנחנו מברכים מצווה לאכול אוכל מסוים. אשר קידשנו מצווה וציוונו על אכילת מצה, על אכילת מרור. המצווה לאכול אותם, אבל אגב המצווה לא רק לאכול אותם, המצווה לדבר את האוכל שאותו אני אוכל. שהרי רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן, פסח מצה ומרור. היינו מצפים שהוא יאמר, כל שלא אכל שלושה דברים אלו בפסח, אבל הוא אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח. משמע שיש בלילה הזה עניין לאכול ויש עניין לומר. ואגב, מאז שחרב בית המקדש לגבי קורבן פסח, אנחנו בעיקר אומרים, פסח זה על שום מה. ואנחנו לא אוכלים, אף שאוכלים אפיקומן שהוא זכר לאותו קורבן. בסוף זה מצא, זה לא באמת קורבן. הפה משמש כל הזמן, למשל ביין. אנחנו שותים, זה לא מצווה מדאורייתא, זה מחכמים, אנחנו שותים את הלשונות, את היין, ואנחנו קוראים לזה לשונות של גאולה. כל כוסי כנגד לשון אחרת של גאולה. שוב, אנחנו כאילו שותים את הדיבור. אכלנו את הדיבור של קודם, פסח זה על שום מה, ואוכלים מצה על שום מה, מרור על שום מה, ואוכלים את הדיבור, ועכשיו אנחנו שותים לשונות של גאולה. הכל הלוך חזור קשור לפה שלנו, לפה הסך, לפה האוכל או הלא אוכל. הפה מאוד דרמטית בתוך העבודה של פסח. ונדמה שבאמת העבודה המרכזית בלילה הזה היא לתקן את ענייני הפה. בשביל זה צריך לקחת קצת אחורה ולהבין למה התגלגלנו למצרים. הנה נבין למה התגלגלנו, מה קרה שם, איך עובד התיקון של גאולת מצרים. אולי נבין טוב את הלילה הזה, ואולי עוד יותר נבין טוב את תשובת האבא לבן החכם. אז תראו, איך הכל התחיל? כתוב בהגדה שלנו. בהגדה כתוב, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. כלומר, יש איזה דיבור שאנס את יעקב אבינו לרדת למצרים. איך התגלגלנו לשם? איך הכל התחיל? על פי הדיבור. מה זה אנוס על פי הדיבור? על פניו זה אנוס על פי הדיבור האלוקי. הדיבור שגזר, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום והינו אותם 400 שנה. אותו הדיבור של ברית בין הבתרים, הוא הדיבור שאונס את עם ישראל להתגלגל למצרים. כך, על פניו. אבל, וכך זה גם נכון, אבל הדיבור האלוקי אונס אותנו להתגלגל דרך הדיבור האנושי. שהרי אם ננתח באופן מעשי איך התגלגלנו למצרים, אז התגלגלנו בצורה של נגלה על ידי הפה. איזה פה? אותו פה רעב. היה רעב בארץ, בארץ כנען, ואין מה להכניס לפה, ויעקב אבינו אומר לבניו ללכת לשבור לו לחם, לשבור לו בר בארץ מצרים. כלומר, אנחנו באמת רואים שהפה הרעב גלגל למצרים. זה בנגלה. אבל גם בנגלה יש רובד עמוק יותר כבר בנגלה. והוא שהיינו אנוסים לרדת למצרים על פי הדיבור. איזה דיבור? ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, ולא יוסיפו עוד אחיו שנותו, ולא יכלו דברו לשלום. כלומר, היה דיבור לא טוב של יוסף על אחיו, והיה חוסר יכולת לדיבור טוב של האחים כלפי יוסף, לא יכלו דברו לשלום. ואחר כך היה את הדיבור הנמוך ביותר של ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, ועתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות וכולי. ובעצם הדיבור שלנו ירד למקומות הכי מסובכים. הוא הפך להיות דיבור מפריד במקום דיבור מחבר. צריך לומר בכלל שלפה יש ארבעה שימושים בגדול. הפה יש לו את השימוש של הדיבור, יש לו את השימוש של האכילה, יש לו את השימוש של הנשיכה ואת השימוש של הנשיקה. אני אתחיל מהסוף. הנשיכה והנשיקה. הנשיכה זה השימוש המפריד, האלים, הקשה, נשיכה. והנשיקה זה השימוש של הפה המחבר, המאחד, האוהב. אנחנו מוצאים אגב גם אותם בליל הסדר, את הנשיכה אנחנו מוצאים באף אתה הקאה את שיניו. אנחנו גם מוצאים את זה בשבת שלפני פסח, שכתוב בחז"ל, שכשעם ישראל שחט את האלוהים של מצרים, את הכבש, הם רצו לפגוע בישראל, אבל הם ננשכו וכו' וכו'. אנחנו גם מוצאים את הנשיקה בסוף ליל הסדר, שיר השירים, ישקהו מנשיקות פיו וכו' וכו'. כלומר, הפה משמש לחיבור ולהפרדה, וגם במימדים האחרים שלו. יש אכילה שהיא אכילת טוב, יש אכילה שהיא אכילת רע. יש אוכל שהוא מותר, יש אוכל שהוא אסור, יש אוכל כשר, אוכל טרף. בפסח באופן מיוחד יש אוכל כשר לפסח, אוכל שהוא כשר כל השנה אבל הוא אסור בפסח. והדיבור, יש דיבור מחבר, דיבור אהבה, דברי שלום ורעות, דברי אמת וכו'. כמו שאנחנו מסיימים את המגילה של פורים 30 יום לפני החג על מרדכי, שהיה דובר, כן, שלום, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. היה דיבור של טוב. ויש דיבור שהוא דיבור מפריד, לשון הרע, דיבה, דיבור של שנאה, דיבור של מתכבד בקלון חברו. יש את הדיבורים הללו. זה הדיבורים שגלגלו אותנו למצרים. כלומר, בעצם למצרים התגלגלנו דרך הדיבור האלוקי של הגזרה, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, דרך הדיבור האנושי של השבטים שהתקלקל בשנאת חינם, בלא יכלו דברו לשלום, בלשון הרע, דיבה, דרך הפה שנעשה רעב באופן גשמי. כלומר, כביכול, כשיש קלקול רוחני של הפה, נוצר גם חסך גשמי של הפה, הוא לא יכול לאכול, וכל זה מגלגל אותנו למצרים. זה גם מבהיר לנו את הקורות אותנו במצרים. אולי ננסה לזהות לרגע את הרגע שהוא רגע התחלת דגאולה של מצרים. אנחנו התרגלנו לדבר על התחלת דגאולה של הגאולה שלנו, כן? מתי היא התחילה? עם תלמידי הגר"א, עם ואתם הרי ישראל וכו', כלומר עם הפירות, האם היא התחילה עם העליות לארץ, ואולי היא התחילה עם הקמת מדינת ישראל. אנחנו מנסים לזהות את רגע התחלת דגאולה. טוב לזהות מה רגע התחלת דגאולה של ישראל במצרים. אז בפשטות, כך נדמה לי, התחלת דגאולה קורית בשלב שכתוב, בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ואיפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני והנה שני אנשים עיוורים ניצים. ואומר לרשע, למה תקיע רעך? ואומר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, והירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אנחנו מרגישים בפסוקים האלה שהדיבור על הדיבור מאוד דומיננטי בהם. הלאורגני אתה אומר, ויאמר, כן, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. הדבר זה גם דיבור, ורשי מרגיש בדבר הזה, חז"ל הרגישו, ואמרו את הדבר הבא. הלאורגני אתה אומר, מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש. כלומר, התחלת דגאולה, הפעם הראשונה, המרד גטו, כן, קהיר, הראשון, המרד הראשון נעשה על ידי זה שמשה רבנו סוף סוף מחסל מצרי. סוף סוף, פעם ראשונה של אומץ לגאולה, שמישהו יהודי הורג מישהו מצרי. איך זה נעשה? אומר אותו אדם שפונה למשה לאורגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, אומר רש"י, אומרים חז"ל, מכאן שהרגו בפה, באמירה, בשם המפורש. כלומר, שימו לב, התגלגלנו למצרים דרך כישלון הדיבור, וכנראה לא נוכל לצאת ממצרים בלי לתקן את הדיבור. ולכן משה, את הגאולה הראשונה, את התחלת את הגאולה בתוך מצרים, עושה בעזרת הדיבור, והוא אומר את השם המפורש, וכנראה המפגש בין האין סוף ברוך הוא, בין האמת הגדולה, השם המפורש, לבין הרשעות של אותו מצרי, המפגש הזה בלתי אפשרי, והמצרי, לעומת האמת הזאת, פשוט מחוסל, הורג אותו בשם המפורש. איך משה ידע את זה? וירא משה, ומדרשו, דאג לו על שראה בישראל רשעים דלתוריים. כלומר, מספרי לשון הרע, אמר, מעתה שמה נאמרו הם להיגאל. כלומר, בפשט וירא משה, הוא פחד על עצמו, שעכשיו ילכלכו עליו ויתפסו אותו. בדרש וירא משה, אומר רש"י, הוא אמר לעצמו, רגע, הרי מישהו לכלך על מה שהיה אתמול. מישהו כבר דיבר עליי, על זה שרקתי את המצרי אתמול, והנה עכשיו הלשון הרע כבר מכה גלים ועושה את פעולתו, אז אני זאת הבעיה הקטנה, אבל יכול להיות שאם יש ביניהם עדיין לשון הרע, הם לא יכולים להיגאל, כי אכן נודע הדבר. מדרשו, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך. כלומר, משה רבנו בעצם שואל את עצמו, אז מה הסיפור של עם ישראל? יכולנו לבוא ולומר, כי הקדוש ברוך הוא גזר גזרה לא קשורה לעם ישראל, איזו תוכנית קוסמית כזאת שעם ישראל חייב להשתעבד במצרים. אבל אומר משה, למה הם משתעבדים יותר מכל אומה ולשון? אנחנו יודעים גם שפרו הכביד את העול יותר מהמתוכנן, כמו שהרמב״ם מסביר וכו'. למה יותר מכולם? אומר רש"י, אכן נודע הדבר על עסקי דיבור. ירדנו למצרים על פי הדיבור האלוקי, אבל כאשר נכשל הדיבור האנושי בלשון הרע בדיבה, ונשארנו במצרים הרבה זמן בגלל שעדיין יש דלתורין בינינו, ועדיין יש בעלי לשון הרע, וזה מה שהשאיר אותנו במקום ההוא. ואגב, רש"י פה מדייק להיות נרדים בעבודת פרך, ואני מזכיר שגם עבודת פרך, אומרים עליה חז"ל, פרח. כלומר, פרעה בתחילת הדרך אמר להם, תראו, יש לי עבודה נפלאה, יש לי עבודה טובה. כן, זה אולי המקור לאותה עבודה משחררת, איומה ונוראה, שקיבלה את פני אחינו באורנו, סבנו, באושוויץ בירקנאו. העבודה משחררת. פרח, בואו, אני פה איתכם, עבודה טובה, עבודה איכותית, תהיה לכם עצמאות כלכלית וכו' וכו', ואחר כך הכל נהיה איום ונורא. אז גם העבודה, גם השיעבוד מתחיל בפה, באיזה רמייה של פה של פרעה. זה גם אולי מסביר לנו למה משה רבנו הוא דווקא קורא לו מה שקורא לו. בחלק הקודם כתוב כך, ותאמר לה בת פרעה, או לפני כן, ותאמר אחותו על בת פרעה, אלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד, שזאת הצעה בפשט מאוד מוזרה, מה פתאום היא צצה משם ואומרת לו, תשמעי לבת פרעה, אני אמצא לך איזה יהודייה שתניק את הילד, הרי זה סוד, אי אפשר בכלל להציל ילד יהודי, צריך להרוג אותו, להשליך אותו ביאור. וגם אם כבר, אז בת פרעה יש לה מספיק מיניקות משאלה שהיא יכולה לדעת שהן יהיו חייבות לה ויניקו לה את הילד. למה זה לא עובד? אז רש"י מזכיר שוב את דברי חז"ל ששוב מחברים אותנו לאותו מקום. מלמד שהחזירתו על מצריות ארבל ינק ולא ינק לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה. משה רבנו כתינוק באינסטינקט הקדוש שלו לא יונק מגויה, לא יונק ממצריה. למה הוא לא יונק ממצריה? מפני שהפה שלו עתיד לדבר עם השכינה. הפה של משה רבנו צריך להיות קדוש וטהור, כי הוא הפה של הגואל, כי הוא הפה שהולך לתקן את כל מרחבי הפה, וזה גם יסביר לנו בעזרת השם את הסיבה שמשה רבנו לא מסכים כל כך בקלות לקבל עליו את השליחות. כתוב כך, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך וידיך? ויאמר מטה, ויאמר שליחו ארצה, ושליחו ארצה, ואיל נחש, ואנוס משה מפניו. אחר כך היד המצורת וכולי. רש"י אומר, כל האותות הללו, אותות הלשון הרע. אתה לא יכול להגיד הן לא יאמינו לי. אל תדבר עליהם לשון הרע. בלי להיכנס בכלל לדיון אם זה נכון או לא נכון. זה בכלל לא הנושא. אתה אמור לגאול אותם מהשיעבוד שנולד בגלל לשון הרע, אתה לא יכול לדבר לשון הרע. עכשיו, משה רבנו זיהה שיש פה בעיה של פה. וכיוון שיש פה בעיה של פה, צריך לתקן בתיקון של פה. ולכן הוא אומר למשה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. משה רבנו טוען טענה שעל פניה נשמעת מאוד משונה. הוא אומר, אני מגמגם. אז אין אתה מגמגם, אתה שליח השם, יהיה בסדר, יהיו מכות, מה אתה דואג? אבל זה לא טענה של מה בכך, זאת טענה מהותית. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הרי הכשל היה בפה. והתיקון, כמו שחוויתי בהריגת המצרי, יהיה בפה. כלומר, הפה הוא תקוותנו בסיפור הזה. לא יכול להיות שהגואל מצרת הפה יהיה מי שפיו מקולקל, שפיו לא שלם. אולי הנראות של הפה הלא שלם והלא דובר וכו' וכו', אולי הדבר הזה הוא בעצם סממן לאיזה משהו לא מתוקן, לא שלם. אי אפשר לגאול את ישראל כשהפה לא עובד נכון. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואומר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חירש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי אדוני. ואתה לך ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא אכן אומר לו, הדיבור יהיה פה דרמטי, אני אהיה עם פיך, הורתיך אשר תדבר, אתה לא טועה. הגאולה צריכה להיות גאולה בפה. אלא מה? הבעיה היא לא הטכניקה של הפה, כי מי שם פה לאדם, את הגמגום, או את כבדות הפה אפשר לתקן, זאת לא בעיה, זה לא החלק החשוב. החשוב הוא, ההן לא יאמינו לי. אין דיבה, אין לשון הרע. יש רק דיבור חיובי, אין דיבור של ייאוש. יש רק דיבור של תקווה, רק מהמקום הזה הדברים צריכים לעבוד. ובאמת, בכל שנה, כשאנחנו חוזרים לפסח, זאת העבודה שאנחנו חוזרים אליה. לאן אנחנו חוזרים? לדיבור הפה. אני אומר, על פי השפת אמת, מה מסביר האבא לבן החכם? שאלנו, הבן החכם הוא בן באמת סקרן ואכפתי, מעורב. הוא רוצה לדעת מה הדעות והחוקים והמשפטים שציווה השם אלוקנו. ומה אנחנו אומרים לו? כהלכות הפסח, חפתה אמור לו, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. זה ממש, זה כל כך בזבוז של הזדמנות. הילד שואל, הילד אכפת, יישב דבר איתו. דבר איתו על הידות החוקים, בוא נעמיק, בוא נברר, בוא נגלה פה עולמות. אומר השפת אמת, בכמה וכמה דיבורים על פסח, שמדברים באמת על שאלת הבן החכם, אומר השפת אמת, מה כתוב? אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. מה זה להפתיר? להפתיר זה לדבר, נכון? הפתרה זה המילה האחרונה, הדיבור האחרון. זה להפתיר. אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. האבא אומר לילד, תשמע, הלילה הזה לא נועד לבן החכם. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה, מצווה עלינו לספר. סיפורים זה לילדים. סיפורים לא נועדו לתת עוד דעת, סיפורים נועדו לחוות את החוויה, לדבר את הדיבור, עוד דיבור ועוד דיבור ועוד דיבור, לתקן את הדיבור, לתקן את הפה, לספר את הדברים הפשוטים והבסיסיים ביותר. ליל הסדר, אומר השפת אמת, הוא לא לילה לחכמים. הוא לא לילה למי שרוצה להעמיק ולחקור ולהפוך ולפלפל וכו'. יש הרבה משפחות בליל הסדר שמתכוננות דווקא ללילה הזה, אבל איך מתכוננים? בכל מיני וורטים מפולפלים וכל מיני גמרות סבוכות ודרשות עמוקות. זה לא תכלית הלילה הזה. תכלית הלילה הזה הוא פסח, לספר את הסיפורים שכולנו יודעים, אבל בצורה של סיפור. להיכנס לחוויה, למה הרגיש העבד במצרים, לחוויה של אי אפשר לצאת מכאן כי דורות לא יצאו מכאן, כי מעולם לא ברח עבד מצרים. להיכנס לרגעים הללו שמשה רבנו בא עם הבשורה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אתה מאמין, אתה לא מאמין, מה קורה כשפרעה מכביד את עולו? מה קורה כשנראה שהכל שוב שחור משחור, ולמרות הגאולה שציפית לה של ויקוד העם והשתחוו, פתאום הכל מתחיל להתבלבל מחדש. מה קורה עם המכות ובין מכה למכה? מה קורה כשלמרות המכות עדיין אנחנו שם? מה קורה במצרים כשפתאום יש את האומץ ואת הכוח לקחת את האלוהים של מצרים ולשחוט אותו לנגד עיניהם? מה קורה במכת בכורות? אנחנו חוזרים על הסיפור, חוזרים על החוויה. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה, מצווה עלינו לספר, כי פסח לא נועד לבנות חוכמה ודעת ועומק. פסח נועד לתקן את הדיבור הפשוט, את הקומה הראשונה. כשאדם נמצא בממתת שערי תומה, כמו שאבותינו היו במצרים, הדעת זה לא הכלי שכרגע עובדים איתו. כרגע עובדים עם הדיבור הפשוט. לא לדבר דברי ייאוש, לדבר דברי אמונה, פשוטים, בסיסיים. לבוא אל המקום הזה, לטהר את הדיבור, לנקות אותו. לנקות גם את הדיבור כלפי אחינו בעם ישראל, כי הדיבור שגרם לנו לרדת למצרים זה הדיבור של הדיבה ושל לא יכלו דברו לשלום. והתיקון הוא דיבור של ביחד, של כל דכפין יתה ויכול, של כל דצריך יתה ויפסח, שאנחנו פותחים את השערים ואת הלב ואת הדיבור כלפי כל מי שרוצה. בפתיחת פה של אבא מול ילד, ילד מול אבא, הורים מול ילדים, היכולת של ילד לדבר סוף סוף ולשאול בצורה חופשית את מה שיושב לו על ליבו ולהתמודד עם הדברים הללו. השפת אמת אומר, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. יש הלכה שאומרת שאחרי קורבן הפסח לא אוכלים. אנחנו יודעים שעץ הדעת היה חיטה. אל תוסיף דעת אחרי האפיקומן, אחרי קורבן הפסח. קורבן הפסח נועד לשבת ולדבר עליו. לדבר, ליל הסדר, לספר את הסיפור הפשוט, לתקן את הפה, למקומות של האמונה הפשוטה, הילדותית, הראשונית, הבאמת תמימה ומתוקנת. לא באנו ללמוד מתי תהיה הדעת שלמה, הדעת תהיה בשבועות, אז אנחנו נביא באמת את שתי הלחם, אז יהיה קציר חיטים כנגד הדעת. כרגע אנחנו במקום מאוד ראשוני, מאוד בוסרי, מאוד ילדי, מאוד באמת לכן יושבים מול הילד בליל הסדר, אנחנו אומרים לבן החכם, תשמע, נורא מסוכן להתחכם לפני הזמן, נורא מסוכן להתפלפל בעדות החוקים והמשפטים לפני הזמן. בוא רגע תסיר מעצמך את כל העומק ואת כל המושכלות האינסופיות ובוא נדבר רגע, נחזור אל הסיפור הפשוט של הסיפור לפני השינה. בוא נספר עלינו, על השורשים שלנו, על מה היה במצרים, על העובדות הפשוטות שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, ואל תשאל אותי כרגע את כל שאלות העומק של מה ועל למה וכו'. בוא נרגע נחזור אל הפשוט. אנחנו עם מיוחד, הקדוש ברוך הוא בחר בנו לעובדו. אני עוד לא יודע למה. אני עוד לא מבין את הסוד ואת הטעמים של כל המצוות. על זה אנחנו לאט לאט נתחיל לדון מרגע שנתחיל לספור את ספירת העומר. כל יום אחרי ליל הסדר, לא בליל הסדר, כל יום יקדם אותנו קצת לעוד הבנה, לעוד עמקות, עד שנהיה מסוגלים לקבל את הדעת השלמה, את התורה. אבל כרגע אנחנו לא שם. בואו נבנה את תשתית של אמון, של תום, של דיבור מדויק. בואו נרבה לספר ביציאת מצרים. בואו ניתן לחלק הילדותי להתחדש בתוכנו, האמוני להתחדש בתוכנו. ואחר כך, עד שבועות, השמיים הם הגבול. שלום וברכה.